פנימית. השיעור הזה, ט' בטבת תשפ"ב, זה יום הפטירה של רבי נחום בן שמעון הכהן. המשפחה שלו גם קשורה למכון מאיר וגם תורמים למכון מאיר, אז השיעור הזה לעילוי נשמתו. רוח אדוני תניחנו בגן עדן. תראו, פרשת ויחי, קודם כל זה פרשה ככה סוגרת מעגלים, המון מעגלים נסגרים בפרשה הזאת, הדרמות עם המשפחה, הכל נרגע. נכון, כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. 17 בגימטריה? טוב, כאילו, 17 זה טוב בגימטריה, כן? טוב שנים, אחרי כל התלאות של יעקב וכל הזה, סוף סוף יש שנים טובות. כולם שם, ויחזו בה, ויפרו, וזה, נולדים בנים, נכדים, וגם באמת סיום הפרשה הוא מרגש מאוד. יעקב קורא לכל הבנים, כולם נמצאים, הוא מברך את כולם, נותן לכולם תפקידים, ובעצם אנחנו שאנחנו מכירים את ההיסטוריה של המשפחה, מה שנקרא, לא הכל מתחיל מפרשת ויחי, היה גם מקץ, ויגש, היה גם מתחים גדולים, והיה סכנה אפילו שהמשפחה, יוסף, מה, אתה רוצה לשבת פה? ידי ככה פה, זה, בסדר. אז אנחנו מבינים שזה הושג, מה שנקרא, בדם, יזע ועמל ודמעות. טוב, ואז מגיעים לברכות של הבנים, ומטבע הדברים, מי תופס את תשומת הלב בברכות של הבנים? תודה. מי תופס את תשומת הלב? ברוך אתה, אדוני, שכל הכבוד. יהודה, יוסף, אלה הארוכות, נכון? שמעון ולוי, יש שם איזה סגירת חשבון קטנה. כאילו זה, יש ככה שבטים שזה משפטים כאלה, יששכר חמור גם, נפתלי, אלה שלו, כאילו, זה נראה שהשבטים לפני יוסף, זה כאילו, יעקב טקטק אותם כאילו, טקטקטק, כדי להגיע ליוסף, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין וכו'. אני רוצה היום דווקא להתעכב על אחת הברכות האלו, הקצרות, על הברכה של שבט דן. קודם כל ברמה האישית יש לי איזו משיכה בלתי מוסברת לשבט דן, אני לא יודע למה. יצאנו לגור בכמה מקומות בחיים. נולדתי פתח תקווה, אחרי זה גרנו בגולן, אחרי זה בירושלים, אחרי זה בבית שמש, אחרי זה במצרים, אחרי זה באריאל, אחרי זה בקיצור, סתובבנו. כל מקום אתה מרגיש את זה שלו, כשגרנו בבית שמש, זה נחלת שבט דן, בין צורה ובין אשת העול, הרגשתי שם איזה שייכות מיוחדת. אמרתי, אשתי, תקשיבי, זה הנחלה שלנו, זה פה. זה ה... טוב, אולי עוד נחזור. בכל פנים, דן. ובעזרת השם אני רוצה שאנחנו נבין את מה מיוחד מאוד בשבט דן, ואני מקווה שזה ייתן פה כוח להרבה אנשים שיש להם תכונה מסוימת, ללכת עם התכונה הזאת ולדעת שהיא חשובה מאוד מאוד ויקרה בעיני הקדוש ברוך הוא. בואו נתחיל. אומרת התורה, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, הנושך היא כבסוס ויפול רוחבו אחור, לישועתך קיוויתי אדוני. בשונה משאר השבטים שהברכה די ברורה, פה זה קצת כתב חידה. וגם, אתה יודע, לדמות מישהו לאריה, לדמות מישהו לזאב, לשור, וואלה, אבל נחש קצת ככה, לא יודע אם... כשיש את האייקון של נחש בוואטסאפ, זה אומר מישהו שהוא כזה... נכון? ולכן, בגלל הדברים האלה, חלק גדול מהפרשנים, לקחו את הפסוקים של יעקב כתפילה על שמשון, הגיבור. שכל הפסוקים כאן פועלים על שמשון, ושמשון היה דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, הוא היה אחד, הוא היה לבד, אף אחד לא עזר לו, הוא פעל כמו נחש, נכון? נחש לא פועל בלהקות, הוא היה בא, מקיש ונעלם, נושך יקבי סוס, ייפול רוחבו אחור, ולשועתך קיוויתי השם, זה הפסוקים ששמשון אמר, כשהוא היה צריך למוטט את עמודי הבית, זוכרני וחזקני, אך הפעם הזאת, והיא נקמה, נקם אחת משתי עיניים מפלישתים וכו' וכו'. אז לוקחים את זה לשם. וזה בהחלט פירוש מרתק ושווה גם להעמיק בו. אני רוצה לקחת את זה למקום אחר. לא לשמשון, אלא לשבט דן ולתכונה. לתכונה שלו. מה התכונה המיוחדת? אבן עזרא מאיר כאן הערה מאוד מאוד חשובה. דן ידין עמו רמז שיהיה בעל דגל כאחד מבני הגבירות. והנה היה כקצין על כל עם מהשפחות. זה מעניין. בהמשך התורה, אז עם ישראל יחלקו אותו למחנות, נכון? ויש לכל מחנה מפקד. דגל מחנה ראובן, ועל צבאו, דגל מחנה יהודה, זה השני, ועל צבאו, דגל מחנה אפרים. ומי הבא צריך להיות? הבא? בנימין. דגל מחנה בנימין, הכי הגיוני. נכון? כלומר, קח את כל בני האימהות, ראובן ויהודה מלאה, יוסף, אז הוא יוסף, אז יש לו את אפרים ומנשה, זה אפרים ובנימין. זה הנשיאים. לא. הרביעי, במקום שיהיה בן של האימהות, הוא בן של שפחת רחל. דן הוא הבן הבכור של שפחת רחל, זו בלהה, והוא נשיא, ואיתו ועל צבאו, נפתלי ואשר. הוא ה... אז זה דבר מאוד מעניין, שיש מנהיגות בעם ישראל, הוא מנהיג, הוא נשיא, נשיא שבט, מפקד איזה, שהוא מבני השפחות. אז זה אומר שכשאנחנו מדברים על מנהיגות, בדרך כלל מנהיגות זה אחריי, קדימה לצנחנים, נכון, וכל הקורסים למנהיגות, אז מדברים אותך פרזנטציה וזה, ונוכחות ודיבור והובלה, ואיך אתה מדבר על אנשים והם ילכו אחריך, וכל ה... זה... קיצור, צנחנים, נחשום בין המנדב, כן? זה כאילו הקפיצת הזה. כאן מדובר על מנהיגות אחרת. זה מנהיג. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, אומר כאן הרשב"ם. שנייה, קודם כל ההשוואה כאן, רש"י כאן מביא, זה לא הבאתי כאן, אבל רש"י, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, הכוונה כמיוחד, כלומר, כמו יהודה, ככה דן. זה אותה חשיבות. למרות שיהודה, נקרא לזה, זה הרבה יותר בולט, זה הרבה יותר נוכח, זה הרבה יותר וואו, ודן זה משהו אחר לגמרי, תכף נראה איזה מנהיגות זה שווה. דן, מבחינת התורה, זה שווה ערך, מבחינת החשיבות. זה שווה ערך. רק צריך להבין, אז מהי המנהיגות של שבט דן? מהי המנהיגות של שבט יהודה אנחנו יודעים? אריה, מוביל, מסתער, צועק אחריי, כמו יהודה בשבטים, המנהיג, ניגש ליוסף, לוקח אחריות, מוכן לשלם את המחירים, מסתער מול הכדורים. מהי המנהיגות של שבט דן? אומר הרשב"ם, על שבטו של דן התנבא, שהוא מאסף לכל המחנות, וגם ביהושע כתיב, והמאסף הולך אחר אהרון, ולפי שהיה הולך כל הימים בין משה, בין בימי משה, בין בימי יהושע, אחר כל הדגלים, והיה צריך להילחם עם כל האומות הרודפים אחריהם, לזנב כל הנכשלים אחריהם בדרך, ולהינקם מן האומות היו גיבורים. לכך אמר יעקב, דן ידין עמו, ינקום נקמת עמו כאחד שבטי ישראל, היה נוקם נקמתם ומשמרם ומרודפיהם, כי ידין השם את עמו, ודם עבדיו יקום ונקם משיב לצרם. אז הרשב"ם הוא פשטן, והוא אומר, מכיוון ששבט דן הולך מאחורה, הוא צריך להיות גיבור. למה? כי ככה הוא, כמו שה... אז הוא לוקח את זה למקום צבאי. כמו שה... המשמר הקדמי צריך להיות ככה. זה גם המאסף של הכוח, צריך לשמור, לראות שזה, והרבה פעמים מזלמים בכוח, ודווקא המאסף נהל את כל הקרבות. אז בעצם זה כאילו ההשוואה. אבל, כבר רש"י, בעקבות הפסוקים בספר המדבר, שם אותנו באזור אחר, באזור נפשי. ואני רוצה להגיד לכם, מעומק הלב, יש לי ממש התרגשות שאני מדבר על זה, כי כשמכירים את האנשים האלו, שהם משבט דן, שתכף נראה מי הם, אז אתה מבין איזה עוצמה פנימית צריך וכמה מעט מחיאות כפיים אתה מקבל. בסדר? כמה מעט, לא מחיאות כפיים מהסביבה, מחיאות כפיים מאלה שאתה מטפל איתם, מאלה שאתה עוסק בהם. בואו נראה. בספר במדבר מתואר כאן, ונעשה דגל מחנה בני דן, מאסף לכל המחנות לצבאותם, ועל צבאו אחי עזר בן המשדאי. כבר אתם יכולים להבין מהשם אחי עזר. איזה שם זה? נחשום בן עמינדב, נחוש, מתנדב, מי להשם אליי, עמינדב. נכון? אחי עזר, מה? עוזר. עוזר, אבל איך הוא עוזר? איך הוא עוזר? בדרך אחווה, אחי. אפשר לעזור לך? יד על הכתף, דוחף. ועל צבא, אומר רש"י, מאסף לכל המחנות. תלמוד ירושלמי, לפי שהיה שבטו של דן מרובה באוכלוסין, הם היו... עכשיו, מרובה באוכלוסין זה לא רק עניין כמותי, זה גם עניין תודעתי, כי אתה אפשר להגיד, מרובה באוכלוסין זה משהו עממי. עממי. זה לא ככה, זה לא איזה אליטה סגורה באיזה מקום, כאילו עם ישראל, ככה הרבה, שם, הוא היה בו הכי הרבה אנשים, ברגע שיש לך הרבה מרובה באוכלוסין, זה, זה משהו יותר עממי. היה נוסע באחרונה, וכל מי שהיה מאבד דבר, היה מחזירו לו. ואית מנדה אמר, כתיבה היו מהלכים, היו הולכים בצורה של תיבה, מפיק להם כאשר יחנו כניסהו, ואית דאמר, כקורה היו מהלכים, הוא מפיק לה מאסף מכל המחנות. יש כל מיני דעות. האם הם היו הולכים כמו תיבה, כאילו אוספים את כל מי שאיבד משהו, אוספים, או מיישרים קו, יישור קו, כקורה ו... שורה תחתונה, אני מנסה כאן לחלץ את התובנה הנפשית, זה שבט, זה קבוצת אנשים שקודם כל מוכנה ללכת בסוף ולא בהתחלה. כן? לא להיות בה. והם אומרים, התפקיד שלנו זה לדאוג לכל מי שעשה טעויות. כי מי שאיבד זה אחד שהוא חסר אחריות. הגמרא מגדירה איזה הוא שוטה, זה שמאבד מה שנותנים לו. אז מה, אני עכשיו צריך בגללו לסבול? וזה, איבד שיסבול. שבט דן אומר, לי יש סבלנות לאנשים שמאבדים דברים. מה אפשר לאבד לדוגמה? מה אפשר לאבד? איך? מה שומע?
טלפון
אפשר לאבד. הלוואי שנזכה לאבד פעם פלאפון, הלוואי. אנשים הרי כמו תפילין, מנשקים אותו, לא מסיחים את הדעת, 400 בלי תורה או תפילין. מהטלפון. אם נצא מהבית ואני שכח את הטלפון, אני אומר, או, ברוך השם, המצב שלי טוב. אם אני נצאתי מהבית ושכח את הטלפון, אז המצב טוב. אז מה אפשר לאבד? אפשר לאבד חפצים, אפשר לאבד עוד דברים. אפשר לאבד בני אדם, אפשר לשכוח איזה מישהו, אתה יודע, הם מתקדמים ומישהו נשאר. אפשר לשכוח תינוק באוטו, אפשר לשכוח מה? אפשר לשכוח את הייעוד, אפשר לשכוח את ה... אפשר לאבד את התכלית. כן, אתם פתאום רואים איזה קבוצה שהולכת, ופתאום מישהו כזה, הוא ככה, פתאום אין לו כוח, והוא ככה הולך אחורה, ומה צריך ברגע הזה? מישהו אחד, שישים לו את היד על הכתף ויגיד לו, אחי, אפשר לעזור לך? איך יקראו למישהו הזה? אחי עזר. אחי, אתה צריך עזרה? לא, ברוב הפעמים לא צריך יותר מזה. רק ההתעניינות הזאת, רק האמפתיה, השותפות. ולפעמים גם צריך יותר מזה, ואז אומר לו, אחי, מה קרה? מה נשברת? בוא אני דוחף אותך קדימה, 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 וזה, יאללה, אני דוחף אותך מאחורה, ו... ולא נותן לו לוותר, לא נותן לו לוותר לעצמו. כל מיני דברים אפשר לאבד. מי דואג לאנשים האלו שיצאו מהמסלול? לפעמים יש תלמידים בכיתה, הכיתה ממשיכה קדימה, בשלב מסוים איזה תלמיד אומר, אני כבר לא מבין, ככה, הוא מבטר זהו. אז הוא בכיתה יושב, מצייר ציורים, מעיף עפיפונים, נכנס, לא נכנס, מגיע, לא מגיע, הוא לאט לאט, לאט לאט הוא פורש. יש איזה מורה ששם לב, שם ליד על הכתף, אומר לו, מה קורה? למה אתה ככה? זה מה? בוא אני אעזור לך לצמצם את הפער, בוא אני אשב איתך בפרטני, בוא אני אלמד אותך. טוב, אז זה אפשרות אחת. הדעת זקנים אומר, תראו איזה מאסף לכל המחנות, לפי שהיה האחרון. וכל מי שהיה מתאחר בשביל שום דבר, היה מתעכב עמהם, לכך נקרא מאסף. זה עוד איכות, זה עוד מיומנות. מקודם רק אמרנו, אני משיב עבדה, אבל לא מתעכב, אני מוצא ומחזיר. פה זה מי שמוכן להתעכב עם מי שאיחר. אני מוכן להתעכב בשבילו, אני מוכן לחכות. חכות. אני אומר, זה לדעתי הדעת זקנים, זה כל המורים להוראה מתקנת. שיש ילדים שהם מתעכבים. יש להם קושי בלמידה. והם, לפעמים יש להם קושי בלקלוט דיסלקציה קלה. בקיצור, הכיתה נעה בקצב מהיר להם מדי כל הזמן. הם צריכים, כדי להצליח, הם צריכים מישהו שיסכים להתעכב איתם. שיסכים להסביר להם את השאלות במבחן עוד 5 דקות. אם יסבירו להם את השאלות עוד 5 דקות, הם יבינו ויצליחו לענות. כן? או אם ייתנו להם עוד קצת זמן, ייתנו להם הארכת זמן, במקום שעה, יהיה להם 1.5 שעות, הם יצליחו. אבל העולם שלנו רץ מהר. ובעולם שלנו אין מקום לאנשים שלא מתקתקים את העניינים. ואז אף אחד לא מוכן להתעכב בשבילו. אז הוא נשאר בחוץ, אז הוא לא מבין, אז הוא לאט לאט צובר תסכולים, הערך העצמי שלו יורד, והוא... ופתאום מגיע איזה דן אחד, איזה מורה משבט דן, איזה עובד סוציאלי כזה. הוא אומר לו, אני מוכן להתעכב איתך פה. כמה זמן המורה? כמה שאתה צריך. נשב עד שתבין. מה באמת? אתם מכירים את הסיפור על רבי פרידה?
כן.
פעם, אולי נלמד את זה היום. רבי פרידה היה לו תלמיד שהיה לוקח לו 400 פעם עד שהיה מבין. היה צריך לחזור עליו 400 פעם. טוב, הוא היה עושה את זה. פעם אחת המורה אמר, רבי פרידה אמר לתלמיד שלו, תקשיב, היום אני צריך ללכת. רק אני אומר לך ש... אז... אבל אנחנו לומדים 400 פעם. סיים אחרי 400 פעם, אמרו לו, הבנת? אמרו לו, לא. אז אמרו לו, למה לא הבנת? אמרו לו, כי אמרת לי שאתה צריך ללכת, ואז כל פעם אמרתי עצמי, בטח הוא להספיק 400 פעם, ואני לא יודע, ואז לא הבנתי כלום. אז הרב פרידה אמר לו, אתה יודע מה? אני אלמד לך עכשיו עוד 400 פעם. זהו, אני יושב פה. לא, אני מוכן להתעכב בשבילך. רבותיי, זו סוגיה, אני אספר לכם סיפור. מתי הרגשתי את זה ככה בלב? אנחנו למדנו שיעור א', שיעור א', אתה הרי לא לומד כלום, אתה רק מבין שאתה לא מבין. זה כאילו, העולם מתחיל להסתדר לך, אתה מבין את ה... טוב, הלכנו לצבא, חזרנו מהצבא ולא חזרנו ביחד. חלק החזרו, לא משנה, זה לא היה כולם חוזרים באותו, כל אחד במקום שלו חזרנו, ולמדו מסכת שבת. למדו מסכת שבת, וקיצור, חזרנו, אז הקבוצה שחזרנו, אנחנו התארגנו בחברותות בינינו, ולא, התחלנו ללמוד. היה לי חברות הטובה, ולמדנו וכל זה. אולי שלושה חודשים אחרי, עשינו כינוס של השיעור שלנו, ואמרנו שזה לא מספיק רציני, ויש פה חבר'ה שלא קמים, ככה בבוקר, ויש פה, כאילו, צריך לתפוס רצינות. אז השירות היה מפוצל, אנחנו עוד רגע חוזרים עוד פעם לצבא, וזה, ככה. ואז אחד החבר'ה קם, אמר, כל הכבוד לכל הצדיקים, שיש להם חברותות אחד עם השני, והם לומדים וזה. מה איתנו? שאנחנו לא טובים בגמרא. למה אף אחד מכם לא מוכן ללמוד איתנו? מה אתם רוצים? בטח שנשאר במיטה. כי אתם הסתדרתם החזקים עם החזקים. נתן לנו בראש. באותו ערב עשינו תיקון, פירקנו את כל החברותות, והצטבטנו... כי גם זה, גם זה היה טעות, כאילו חזקים, חלשים, שטויות. בסוף אתה מגלה שהוא נראה לך כאילו חלש, הוא חזק יותר ממך, לא משנה, אבל... כאילו התפצלנו לזה, ואז ביחד. אז נכון, אתה טיפה מעכב, אתה טיפה מתעכב, אתה מרוויח אלף ואחד דברים אחר כך. חברות אמיתית והעמקה. אז המוכנות להתעכב. הבת שלי, הגדולה, הייתה, עשתה שירות לאומי עם ילדים אוטיסטים, בבית ספר בראש העין. ילדים אוטיסטים. אוטיסטים, יש, איך קוראים לזה? ספקטרום, רצף, בקיצור, בקצה הקשוח של העסק. אתה עובד שנה שלמה בשביל שילד ילמד ארבע מילים, חמש מילים, בשביל שילד ילמד איזשהו כלל התנהגות. ההתקדמות שם זה במילימטרים, בסנטימטרים. זה ההתקדמות. יש שם מלאכים. מלאכים. כמה צריך... זה שהילד מתקדם, זה שההורים של הילד שמחים, שהילד לפני כן לא ידע לאכול עם כפית ומזלג ועכשיו הוא יודע לאכול, אז ברור שהם שמחים. אבל המורים, שאתה כאילו חוזר על משהו יום-יום, ובסוף אתה אומר, ההתקדמות בסנטימטרים, ואתה באמת שמח על הדבר הזה. איזה גבורה זאת. להיות אנשי המאחור. המנהיגים שהולכים מאחור ודואגים שאף אחד לא יישאר מאחור. אף אחד לא יישאר מאחור. רבותינו המקובלים מאירים פה הערה מאוד חשובה. בספר, קראנו בפסוק לישועתך קיוויתי השם, נכון? יש כאן אותיות י' כו' י' כו' כאיזה שם זה? של רחמים או של דין? רחמים, אני רואה שלמדתם קבלה, כל הכבוד. מאירים רבותינו המקובלים ששם הוויה נעלם בתורה מפרשת וישב, אין שם הוויה. לא וישב, לא מקץ ולא ויגש. אין. למה? כל הפרשות האלה מלאות במה? בדינים, הכל. הפעם הראשונה שמופיע שם הוויה אחרי כל העניינים האלו זה כאן. לישועתך קיוויתי השם. אני מצפה לישועה, אני מקווה לישועה, אבל איזה ישועה? של רחמים. שיבוא מישהו, ורחמים זה לא ויתור, זה לא מרסי, מה שאומרים באנגלית. רחמים בלשון הקודש זה... תהליכים. זה ריבוי של רחם. מה זה רחם? זה המקום שבו נוצרים תהליכים, בסבלנות, לא ממהרים, תשעה חודשים צריך, נכון? תשעה חודשים שהם 42 שבועות, מלאים, טובים, ככה שהתינוק יצא מבושל, לא טוב ללדת לפני כזה, והתהליך, התהליך, התהליך, ואז נולד משהו. זה רחמים. תן מקום לתהליכים עד שיוולד. זה נקרא גאולה ברחמים. ותכף תראו שזה קשור לגאולת ישראל, וזה התפקיד של שבט דן. נסענו פעם עם הילדים לדרום וראינו רכבת. הילדים היו קטנים. ראינו רכבת נוסעת. אז הילדים יש להם תמיד שאלה קבועה. כשהם קטנים יש להם שאלה קבועה לרכבת. יש להם הרבה שאלות על הרכבת. מאיפה הדרך? איפה? לאן היא נוסעת? בסוף הם תמיד שואלים, איך היא מסתובבת? היא הרי צריכה לחזור, אז איפה הרכבת מסתובבת? כן. אז מה התשובה? שהרכבת לא מסתובבת. לרכבת יש יחידת כוח ויש קרון ניהוג. גם ביחידת כוח יש קרון ניהוג, בסדר? יש לה יחידת ניהוג, שני מקומות. בדרך, נגיד, מתל אביב לאשקלון, אז היחידת כוח נמצאת מלפנים וגורר את הרכבת אחריה, בקטר, הנהג נמצא מקדימה, ובדרך חזור, הקטר, היחידת כוח, דוחפת את הרכבת לפני הנהג, עובר לשבת בקרון הניהוג שנמצא מקדימה, אבל יחידת הכוח איפה היא? מאחור. הבנתם את הרעיון? אז הקטר בעצם, לפעמים הוא גורר, הנה הוא גר בקרוב, אז הוא רואה את הרכבות, הקטר גורר, לפעמים יש מנהיגות שאומרת, צועקת, אחריי, קדימה, ויש מנהיגות שאומרת, אני נמצא כאן מאחור ואני דוחף את כולם. אני עובד קשה, צ'יק צ'יק על הרפסים וזה, עובד ודוחף, דוחף, דוחף. וחלק מהמנהיגות זה המוכנות להתעכב בשביל מי שקשה לו, כדי שלא יישאר מאחור. והעמק דבר אומר עוד משהו, מהספר כל המחנות לציבותה, מי שנכשל ולא יכול ללכת עם מחנהו, בעיה נשאר יחידי אחרי המחנה, נאסף למחנה בני דן, ומחנה בני דן היו הולכים לאט עם הנכשלים, עד שהביאו לציבותם. תגדירו לי את המקצוע, מדריכי חבורות רחוב, לא יודע מה, אתה רואה איזה מישהו ברחוב, לבד, הוא נשאר לבד, אפילו לא יודע, המשפחה עזבה, עזב את המשפחה וזה, פתאום מגיע אליו, איזה מישהו ברחוב, אוסף אותו. אומר לו, בוא, למה אתה לבד? איפה המשפחה שלך? מי עוזר לך? מי אבא שלך, מי אמא שלך? בוא כאן לאיזה זולה, לאט לאט, עד שהוא מחזיר אותו למשפחה. לא רק חפצים הולכים לאיבוד, גם בני אדם הולכים לאיבוד. ומי אוסף אותם את הבני אדם האלו? מי מסתכל? מי מאיר עיניים? מי מחייך אליהם? מי נותן להם איזה גיבוי? זה שבט דן. זה נורא קשור. זה מאוד קשור ללידה של דן. הרי דן נולד כשרחל עשתה עוד ויתור. גם ככה היא מחקה את עצמה, כי נתנה את הסימנים ללאה, אז מילא, אחותה. הרב קשר אומר שלאה ורחל היו אחיות תאומות. אז היא נתנה לאחותה, אז דבר אחד. אבל עכשיו, מה היא אומרת ליעקב? קח גם את השפחה שלי, את בלהה, אז לגמרי נמחקה. הכל אני אעשה כדי להמשיך הלאה. מוכנה לוותר על הנוכחות שלה, על זה, היא האמא, היא הבחירה, יעקב רצה אותה ראשונה, ואיך הגענו לזה שלאה עקפה אותי? אז טוב, לאה זה אחותי, אבל בלהה, שפחה, היא תעקוף אותי. איזה ויתור. אז מויתור כזה, מי נולד? נולד בן וטרן, שמוכן לוותר על ההיילייטס, על הוואו, על הפה, על השם, ולהתעסק עם החצר האחורית. אתם מכירים את זה? הגעתם פעם לאיזה בסיס? לקראת ביקור לבסיס, אתה רואה כל השדרה, הכל מצוחצח, הכל וזה וזה וזה, אבל כשמגיע ביקורת אמיתית, הוא אומר לך, קח אותי בבקשה פה לחצר, אני רוצה לעשות סיור ליד הגדרות. אתה רואה שם הכל זרוק, הכל ציוד קשר, אורלים, סוכות וזה. הוא אומר לך, נכשלתם בביקורת. מה קורה בחצר האחורית החברתית שלנו כחברה? מה קורה בחצר האחורית של הכיתה? מה קורה בחצר האחורית של הקהילה? מה קורה בכל המקומות הללו? יש מי שנמצא מאחור ודואג שאף אחד לא יישאר מאחור? יש לדוד גרוסמן באחד הספרים שלו, יש לו איזה מבחן חברתי כזה. הוא אומר, איך יודעים אם ילד מקובל בחברה או לא? נגיד ילדים בכיתה י"ב. הולכים, ילדים הולכים ככה וזה. קבוצה. הולכים ביחד, חוזרים בבית ספר. פתאום אחד הילדים נעצר לקשור את הנעל. הוא אומר, אם כל החבורה נעצרת מחכים לו, אתה יודע שהוא מקובל בחברה. אבל אם אחרי כמה שנים מישהו אומר, תגידו, מה נסגר עם ההוא שנעצר שם לקשור את הנעל? מה נהיה איתו באמת? המשכנו אז. זה... בסדר? טוב. שמה תגידו, טוב, עד כאן דברים יפים וזה, אבל בכל אופן, כשמגיעים נגיד למאני טיים, כי צריך כאילו, זה שם אנחנו לא מוכנים לקחת סיכון, ושם רוצים רק את הטובים ביותר. אז הנה, מגיעים לבניית המשכן. בניית המשכן. מי הייתם לוקחים לבנות את המשכן? היינו לוקחים איזה מישהו, נציג משבט בנימין, עוד פעם, יוסף, או משבט יהודה, או משבט יששכר, עם תלמידי חכמים. אומר את התורה, קח לך את מי? את בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואיתו את האוליאב בן אחי סמך. עכשיו אתם שמים בין לשמות? אחד קוראים לו אחי עזר, אחד קוראים לו אחי סמך. ההוא עוזר, ההוא סומך, וכולם אחים. אחי, אתה צריך, לא בא לך מלמעלה, אחים, כולם אחים. כן. ואיתו אליה בן אחי שמח למטה דן, אמר רבי חנינה בן פזי, אין לך גדול בכל השבטים משבט יהודה. ואין לך ירוד מן שבט דן, שהיה מהשפחות. ומה כתיבו? ובני דן חושים. אמר הקדוש ברוך הוא יבוא והזדווג לו, שלא תארוחו גסה, שגדול וקטן שווים לפני הקדוש ברוך הוא. מצד הקדוש ברוך הוא, העובד הסוציאלי, המורה להוראה מתקנת, העובד עם, 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 עם פגועים כאלה ואחרים שמקדם אותם צעד ועוד צעד, הוא שווה למי שמעבירים, מעביר שיעור כללי מאוד מאוד יפה, לאנשים שמרצים באוניברסיטה, לפרופסורים וכו' וכו'. לא שיש כאן חלוקה בדווקא, יכול להיות שהפרופסור בעצמו, כמו פרופסור פוירשטיין, שהיה אדם גדול מאוד באקדמיה והקים את מכון פוירשטיין, לעבוד עם האוכלוסיות הללו, כן? גדול וקטן שווים. ואיפה בוחרים להביא את זה לידי ביטוי? לא באיזה פינה צדדית, זה אמרה מוסרית תחמדה, גדול וקטן שווים, אבל איפה באים, מביאים את זה לידי ביטוי? בעשיית המשכן. אבל לא רק בעשיית המשכן, אלא איפה עוד? גם בעשיית המקדש. תראו, אמר רבי חנינא לעולם על יגיס אדם בכבודו, בכבוד המשכן, שהמשכן נעשה בשני שבטים אלו, ואף בית המקדש כן עשו שלמה מיהודה, שלמה הבן של דוד הוא מיהודה, וחירם מדן, שנאמר בן אישה אלמנה, והוא ממתי נפתלי, ובדברי הימים כתיב בן אישה מבנות דן, שהיה אביו מנפתלי ואימו מדן. האדריכל הראשי של בית המקדש, זה חירם, זה לא חירם מלך צור, אלא זה חירם אחר, הוא היה האדריכל הראשי של בית המקדש, אמא שלו מדן ואבא שלו מנפתלי. שני שבטים של השפחות. מה? אז אם כך, לא, אז אם כך, שניהם מבילה, כן, כן. אז אם כך, אנחנו רואים שגם במשכן וגם במקדש, הקדוש ברוך הוא ביקש את הדבר הזה. אז יוצא אם כן ששבט דן, זאת, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. כאחד שבטי ישראל, כמיוחד שבהם, זה מנהיגות מיוחדת. זאת המנהיגות שיודעת ללכת מאחור, והיא, היא לעולם לא תזכה למחיאות כפיים. היא לא תזכה למחיאות כפיים. זה המון דברים שאתה עושה, ואף אחד לא רואה אותם. אתם יודעים, יש כל מיני, נגיד בבית חולים. יש מחלקות בבית חולים, מחלקות הירואיות. כירורגיה, מה? מחלק לידה. איך? כל הטראומה, אנשים מגיעים, וזה, וזה נתח, וזה, פותחים, וזה, מצילים את הבן אדם, בשנייה האחרונה. הוא נמרץ, כן, הכל כאילו אדרנלין גבוה. מי שהיה פעם, מצילים חיים. אין להם בעיה של כוח אדם. חיות וזה, רוצים להגיע לשם. בבתי חולים יש 4-5 לפעמים מחלקות שנקראות פנימית. שמעתם על זה? מחלקה פנימית מגיעים לשם, בדרך כלל אנשים זקנים, מבוגרים. דלקת ריאות, שפעת. זה. חלק מבריאים, חוזרים הביתה, חלק נפטרים. זה מחלקה שנפטרים בה, גם. ושם אין יותר מיני דברים הירואיים. זה לטפל, לעזור, לסעוד. את מה שצריך, וכמובן שהחולה יתגבר, אבל כבר זה גם הגיל משחק פה את התפקיד. הרבה יותר קשה להגיע לשם. יש מענקי עידוד. מי שמוכן ללכת למחלקה פנימית, אח או אחות, מקבל על זה מענק עידוד. כי זה ללכת מאחור. זה ללכת מאחור. זה לדחוף את האנשים מאחור ולהגיד, אוקיי, אנחנו... אבל זה חשוב. אולי בזה בעיקר חברה נמדדת. זה שבט דן. אומר התפארת שליימה מרדומסק, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך וכו'. לישועתך קיוויתי השם. הנזכר לאל, על פי מה שכתוב בפירוש המשנה, הווה דן את כל האדם לכף זכות. אתם מבינים איך הוא קורא את זה? הווה דן. איך תהיה דן? מי רוצה להיות דן? אתה רוצה להיות דן? כל האדם לכף זכות. כך הוא קורא את המשנה. הווה דן, אם אתה רוצה להיות כמו שהווה דן, אתה צריך להיות מאלה שדנים את האנשים לכף זכות. כי מי ש, כמו שאמרנו בהתחלה, מי שאיבד חפץ, למה שאני אחזיר לו? אם אדם היה מופקר ולא שומר על החפצים שלו, למה אני צריך לבזבז את הזמן שלי על ה... איבדת, תשלם את המחיר, מה אתה רוצה ממני? לא, אני אתמוך בך. אם אדם לא משקיע ולא זה, למה הכלל צריך לסבול בשביל איזה כמה תלמידים שלא יודעים? אז שההורים שלהם ידאגו להם ויתנו להם. לא, אני רוצה. להורות דרכי הצדיקים, ההולכים תמיד במסירות נפש עבור כלל ישראל, ומקבלים עליהם איסורים ודנים את עצמם עבור כלל ישראל, כמו שכתוב בנשא אהרון, את משפט בני ישראל דליבו, כלומר לשבט דן יש לו איזו יכולת אמפתית, הוא תמיד אומר לעצמו, ואם אני הייתי במקומו, ואם לי זה היה קורה, ואם זה היה הבן שלי, ואם זה היה במשפחה אצלי, יש לו אמפתיה, הוא כל הזמן מחזיר את הדברים כלפי עצמו. אתה רואה איזה משפחה שמתמודדת עם ילד עם קושי. ילד עם קושי זה אתגר למשפחה כולה. ילד שיש לו איזשהו קושי, וזה, כל המשפחה סביב העניין הזה. אז אתה אומר, ברוך השם, שזה אצליים ולא אצלו. ואם זה היה אצלך. אולי אנחנו אחים, אתה אמור לעזור גם להם. לעזור, לפעמים לשלוח את הילד שלך, לצאת עם הבן שלהם לסיבוב שעה בגינה אחרי צהריים, כדי שההורים יוכלו טיפה לנשום. כל העמותות המבורכות האלו שלוקחות את הילדים עם הקשיים וכו', מוציאות אותם לשבת. מכירות את זה? מכירים את זה? כל ה... איך קוראים להם? שלווה, חיוך של ילד, איך?
על
השיח, על השיר, על כל הדברים האלה. איך? יכול מנחם? כן. אתם מבינים למה זה? כי ההורים, 24-7, אין להם מנוחה. ופתאום לוקחים את הילד מגובה, כמו שצריך, רפואי והכל, והם יכולים לנוח. הצדיק דן, זה שכתוב דן ידין את עמו, כי אחד שבטי ישראל, פירוש הצדיק הדן את עצמו עבור עמו בני ישראל ומצפה לטובתם, הוא עושה ייחוד למעלה כאחד. פירוש, כמו שצריך להיות במסירות נפש, בשעת הייחוד בקריאת שמע השם אחד, שזה אולי מה כמו שאצל יהודה, שזה מין מסירות נפש שאני מוכן לעמוד על קידוש השם, כן צריך מסירות נפש עבור בני ישראל. ולדן יש מסירות נפש עבור בני ישראל. דן אומר, אני לא מוכן לוותר על אף יהודי. אף יהודי, אני אלך למקום הכי רחוק כדי לתפוס אותו. כי כן הוא שקול אהבת הבורא ברוך הוא ואהבת ישראל. והכל צריך להיות במסירות נפש, כמו שכתוב שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אפילו נותן את נפשך על האמונה בקדוש ברוך הוא, ככה על היהודי. על יהודי צריך למסור את הנפש, שלא לא ילכנו לאיבוד. זה דן. הכל צריך להיות במסירות נפש. אומרים שהדרך לאהבת את השם אלוהיך עוברת בתחנה אחת בלבד. איך? ואהבת לרעך כמוך. זה התחנה. הדרך לאהבת לשם את אלוהיך עוברת ב"ואהבת לרעך כמוך". והכל צריך להיות במסירות נפש, ועל ידי זה יהיה דן נחש על הדרך לבטל כל הקטרוגים ולהחיד כל הקוצים והחוכים המעקבים את התפילה ויעורר רחמים, כמו שכתוב לי, שאתה קיביתי השם. ולכן הוא ממשיך ואומר, מבחינת דן הוא שמקבל על עצמו הדינים עבור חברו, מקבל את הדינים, מקבל את הקושי עבור החבר, נושא איתו בעול, זה נקרא מידה בפרקי אבות, נושא בעול עם חברו, שהוא על ידי כך דן את חברו לכף זכות ומכריעו לזכות, וזהו ידין עמו כאחד שמקבל על עצמו מסירות נפש עבור טובת ישראל, על כן ידין עמו שבטי ישראל, וזה שכתוב לישועתך קיוויתי השם, על דרך זה של הערבות נקווה לישועת השם במהרה. רוצים לזכות לישועת השם? רוצים לזכות לגאולה למשיח? זה תלוי ברמת הערבות ההדדית בתוך החברה. והערבות היא תמיד למי שנשאר מאחור, למי שקשה לו, למי שמתעכב, למי ש... לפני כמה שנים השתתפתי בבר מצווה של ילד שהוא היה לו גמגום. עכשיו אתם יודעים שגמגום, גמגום זה תופעה, עד היום לא גמרו לחקור אותה, כי היא לא תופעה גופנית, זה יודעים שהיא לא תופעה, יש גמגום שהוא תופעה, אבל רוב הגמגומים זה תופעה נפשית, כי המגמגמים הרבה פעמים לא מגמגמים כשהם לבד. אם ידבר מול מראה הוא לא מגמגם, ואם הוא שר הוא לא מגמגם, רק כשהוא נמצא מול אנשים. אז מול קהל, מול קהל, גם אנשים רגילים נורא מתרגשים, אומרים שהפחד הכי גדול בעולם זה הפחד מקהל, יותר מפחד מלמות. בדרך בדיחות אומרים שהאדם עדיף להיות זה שנפטר ולא זה שמספיד. כן? אז ילד כזה יקרא בתורה? במה זה תלוי? שהוא יצליח? במה? בקהל. בסבלנות של הקהל. סבלנות. בנחת. בזה אנחנו איתך. יש לנו פה את כל הסבלנות שלו, ייקח פי שתיים הקריאה, אנחנו איתך. כשהוא התחיל לקרוא, אז אוקיי, זה מאחוריי, כן, אני יושב מקדימה והבמה מאחוריי. אמרתי לעצמי, איך אני יושב עם הגב אליו? אני לא, זה לא, סיבבתי את הכיסא והייתי עם הפנים אליו, וכל מיני ככה, נתתי לו כוח. התפללתי ככה, אמרתי לו, אני איך הוא איתך, וכל מיני, קרה את זה כמו גבר. זה נקרא. עכשיו, תראו דבר מאוד מעניין. רבנו הארי מחלק את החודשים לפי שבטים. וחודש טבת שאנחנו כרגע בתוכו, הוא כנגד שבט דן. והשם ישמואל עושה עם זה איזשהו חשבון. הנה לפי סדר הארי ז"ל, סדר החודשים, הוא על סדר הדגלים, חודש טבת מיוחס לשבט דן. הוא מלשון דין. ובש"ס פסחי, מי שאומר דון ודיני, אמר שמע מן המדן קהתי דכתיב דן ידין עמו. אז אני רואה ששבט דן הוא אחד כזה נורא נורא קנטרן, וכל דבר הוא הולך לבית משפט, תיפגש במשפט, אני רואה דין פרוטה כדין מאה, לא מוכן לוותר, ככה זה נראה. אך מצד שני בפסחים, במגילה, כתוב ולרוח משפט זה הדן את יצרו, פירוש כופהו לשוב בתשובה. ונראה דמי שהוא דן את יצרו, בזה הוא מסלק מעליו כל הדינים. כלומר שבט דן הוא כל הזמן דן את עצמו. האם אני מספיק קשוב? האם אני מספיק רגיש? למה כעסתי עליו? מה במה שהוא עשה פגש אצלי מידה לא מתוקנת וגרם לה לפעול? זה מה שהוא עושה. זה התכונה של האנשים שיודעים ללכת מאחור. וזהו חודש טבת, שלפי קבלת הארי הוא עין ימין דזר אנפין, חודש גם מחלקים את החודשים לפי איברים, וחודש טבת הוא כנגד עין ימין, כלומר הוא כנגד שבט דן, כנגד עין ימין. מה עושה עין ימין? כל הזמן מלמדת זכות ומסתכלת בעין טובה. כל הכבוד, הצלחת. אתם יודעים, גם יש עוד מקצוע. פיזיותרפיסט. אנחנו כולנו מכירים את הפיזיותרפיסטים של הספורט, נכון? מגיע לשחקן, עושים לו ככה, עושים לו ככה, עושים לו זה, זה בדרך כלל גם לא בריא, נעשים כאילו להעמיד אותם. הייתם פעם בפיזיותרפיה שעושים לזקנים? הייתם פעם? מכון פיזיותרפיסטי שמלמדים זקנים? הוא עושה ככה. יום, מה זה, זה אנשים, זה מלאכים הפיזיותרפיסט, זה בדרך כלל פיזיותרפיסטי, יום שלם יובדת עם זה זקן, שהוא יוכל לעשות ככה. שהוא פשוט לא יהיה סיעודי. ההבדל בין סיעודי ללא סיעודי הוא הבדל מאוד פשוט. מה ההבדל? מה? לא, מה ההבדל בגוף? האם אתה יכול לקום לשירותים? מחילה מכבודכם. זה הכל. אם אתה יכול לקום לשירותים, אתה לא סיעודי. אם אתה לא יכול לקום לשירותים, אתה סיעודי. נכון? זה ההבדל? אם אדם מצליח לקום מהכיסא, ללכת מהכיסא, 20 צעדים לשירותים, עוד פעם, סליחה מכבודכם, לשבת ולקום ולחזור, הוא לא סיעודי. הוא יכול לשבת כל היום בבית וללמוד תורה וכל זה, והוא לא... אם אדם את זה לא מסוגל לעשות, הוא מה? אז צריך, אי אפשר, זה טיטול וכו' וכל השאר. אז זה ללמד בן אדם ללכת 10 צעדים לשבת ולקום. חודשיים. כל יום, בהתחלה מלמדים אותם לקום. הוא עומד, סופרים עד 10, שב. כל הכבוד, הצלחת לעמוד, ראיתם? הוא עמד היום, כל הכבוד, מצוין. למחרת מלמדים אותו לרדת מהמיטה, לעמוד עד 15, מצוין. ככה, חודש, עד שאחרי חודש וחצי, קחו בבקשה את הסבא שלכם, בן 90, הוא לא סיעודי, הוא יכול לחזור הביתה, תעשו לו כזה מעקות וכל מיני זה, תבנו שירותים כמו שצריך. מה זה? איזה התעכבות. אנחנו מדברים על פיזיותרפיסט, אחד שבא וזה, וספורט, שום דבר, דברים פעוטים ביותר. להסתכל בעין טובה, עין ימין וללמד זכות. עין טובה מהפך הרוגז. ואת חודש טבת שהוא מיירכין דעשיו להיות סיטרה דקדושה דיעקב. טוב. עכשיו, עוד שני דברים. אתם מבינים איזה שבט זה? לא תואר ולא אדר להם. הם לא הולכים עם מדים, אין להם דרגות על הכתפיים, ולא פה ברזלים על החזה, עם אותות ועיתורים וכל הדברים האלו. כלום, אתה לא רואה, מה אתה רואה? מישהו יודע מי זה עובד סוציאלי, מישהו יודע מי שעובד עם אסירים, איך הוא נראה, מישהו... לא, אין פה איזה... אבל זה אנשים, מצילים אחד אחד. זה נכון, כמו שזה נכון ברמת הפרט, זה גם נכון ברמת הכלל. גם גאולת ישראל לא שלמה עד שלא חוזרים האחרונים. האחרונים, 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 הם צריכים לחזור. ואז הגאולה שלמה. אלה שהכי התעכבו, אלה שנשארו מאחור. העולם היהודי התקדם, אבל הם נתקעו איפשהו אחורה. למי אני מתכוון? איזה קבוצת אוכלוסייה בעם ישראל נשארה בסוף בימי בית ראשון, ולא התקדמה לבית שני, ולא לתורה שבעל פה, ולא ל... לא, האתיופים. אחינו בני העדה האתיופית. הם סוף גלות בית ראשון, הם גלו לאתיופיה שהיא מקום יחסית מבודד, לא, זה, ונותק הקשר שלהם עם כל קהילות. הקהילה הקרובה אליהם זה קהילת תימן. זה הקהילה הקרובה אליהם. נותק הקשר בין הקהילה האתיופית לשאר הקהילות, והם נשארו שם. האם יושיטו יד למתעכבים להביא אותם חזרה? האתיופי יש, תלוי את מי שואלים, אבל... בדרך כלל כששואלים את אנשים מהעדה, מהקהילה האתיופית, אז אומרים שהם מיוחסים לשבט יהודה. אבל יש מהראשונים שאומרים שהם משבט דן. גד ודן. לכן היה ממלכת גדעון, היה ממלכה אתיופית יהודית שקראו לה ממלכת גדעון, כי זה גדעון זה חיבור של גד ודן. גדעון, גדעון, גד ודן. כן? אז זה ה... כן, יש כל מיני דעות. תראו מה אומר הפרי צדיק. כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. זה פסוק ב... ישעיהו. ופרש רש"י, הולך מאחריכם, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הולך מאחריכם, כמו בנשא דגל מחנה דן, מאסף לכל המחנות. שפירש על זה ברש"י ובירושלמי, שכל מי שהיה מאבד דבר היה מחזיר לו. וזה עניין נחמה זו, על דרך מה שאמרנו בנחמת נחמו נחמו עמי, שעיקר מכוון הגלויות הוא כדי שלא יידח שום נפש מישראל. וכמו שמסיים שם בהפטרה, מרוב עונים ואמץ כוח, איש לא נהדר. כלומר, הקדוש ברוך הוא בגאולה הולך מאחורה, הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא שווה דן, הוא גם כן נקרא דן, דיין האמת, והולך מאחורה וכונס את כולם, שאף אחד לא ייפול בצד. הכי מאוחרים, הכי מתאחרים, הוא מביא אותם. וכן אמר כאן, הוא מאספכם אלוהי ישראל, שהוא, מי זה הוא? הקדוש ברוך הוא מאסף לכל המחנות, היינו שלא יובד שום נפש מישראל חס ושלום. ועל זהו עריכות הגלות, כי מחכים לקבוץ את כל הנפשות, אבל נצח ישראל אין לו הפסק עולמות, ואף בהווה בגלות השם יתברך מושל בישראל ומנהיג אותם, וזהו הנחמה דהפטרה הזאת. אז גם הקדוש ברוך הוא מתנהג כמו שבדן. אז מי שיש לו נטייה כזאת, להיות מאנשי המאסף, שידע שגם הקדוש ברוך הוא איתו, שהוא עושה מלאכת השם יתברך. והערה אחרונה, או נקודה אחרונה לשבט המופלא הזה, שבט דן. כשעם ישראל יוצא ממצרים, אז המלחמה הראשונה שלנו זה מלחמת עמלק. מלחמת עמלק. עמלק בא להילחם, אנחנו יודעים שהמלחמה עם עמלק זה מלחמה רוחנית, יש, כי הרי עמלק בא להילחם איתנו לפני שקיבלנו תורה, נכון? פרשת בשלח. לפני שקיבלנו תורה, ולפני שקיבלנו את ארץ ישראל, אז הוא לא יכול להילחם בנו כי אנחנו דתיים, או כי יש לנו זה, כי אין תורה עדיין. הוא לא יכול, אין לו איתנו מלחמה טריטוריאלית, כי אין לנו עדיין ארץ. אז מה הוא נלחם בנו? על מה? על מה? על עצם היותנו עם ישראל, על המהות. זה המלחמה, אחי, ולכן כל כך התורה. מה מפריע לעם ישראל? לעמלק, מפריע לו החיבור בינינו, התופעה שנקראת עם ישראל. אז הוא בא להילחם. במי עמלק נלחם? בנכשלים. מי זה הנכשלים? אלה שהולכים מאחור. כלומר, מלחמת עמלק זה בשבט דן. הוא המייצג מבחינת עמלק את המהות הכי עמוקה של עם ישראל. אתה יודע מה זה עם ישראל? עם ישראל זה מעקב ועד הראש. עם ישראל זה מי שלא מוותר על אף יהודי. כל יהודי הוא אינסוף. זה אנחנו לקראת ערב יום הקדיש הכללי. שאתה אומר, אני לא רוצה לוותר על אף יהודי שלא יודעים מתי הוא נרצח בשואה, אז אני אגיד גם עליו קדיש. זה עם ישראל. עמלק מבין את זה באינטואיציה שלו, והולך להילחם בשבט דן. אומר את זה רבי נתן. ולמה הבאתי כאן מקור מרבי נתן מן אמירוב? חוץ מזה שזה מקורות נפלאים, אבל למה היה חייב להביא בשיעור הזה? יורצייט מתי? מתי? מחר. שרה בטבת. נמצא שמחנה דן היו משיבים כל האבדות, כי מבחינת מאסף לכל המחנות דקדושה. שכל מה שנאבד ויוצא ונידח מן הקדושה, כל אדם שככה זה נידח מהקדושה, הלך לכל... הם מגביעים ומשיבים למקומו ולשורשו. ועמלק היה רודף את מחנה דן דייקה. דווקא את דן. כי הוא רוצה חס ושלום שישארו אצלו כל האבדות. המלאק רוצה שכל מי שהולך לאיבוד רוחנית, הוא ייקח אותו. הנה, עזוב, בוא, זה. תבוא אליי, אתן לך הנאות על העולם הזה. כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, שהם אותם שהיה ענן פולטן. אלה לא מוצלחים כאלה מבחינה רוחנית, הענן פלט אותם, ואולי גם אפילו כבר חלק מהאנשים הצדיקים התייאשו מהם. כבר אלה... מבחינת נאבדים ונידחים מן הקדושה. אבל דן לא מוותר עליהם. ועל כן נצטווינו להחריד זרעו של עמלק. ואזי מתגבר מחנה דן, ויכולים להגביה ולהשיב את כל האבדות. נמצא שכריתות זרעו של עמלק הוא בחינת השבת אבדה, כי על זה מתגבר מחנה דן שהיו משיבים כל האבדות כאן נזכר לאל. אם יש כאן למישהו נטייה להיות איזה עובד סוציאלי, או איזה אח פנימי, או איזה מורה להוראה מתקנת, או מורה בחינוך מיוחד, או סתם מתעסק עם נוער בסיכון, או נוער בזה, ככה, מאחורי הדברים שלו. אז שידע שהוא עושה מלאכת השם יתברך. שידע שזה מנהיגות לא פחות משבט יהודה. דן ידין עמוק כאחד שבטי ישראל. שידע שהגאולה נראית כך, עד שמחכים, הולך לפניכם השם ומאספכם, ומאספכם אלוהי ישראל. תכונה מופלאה מאוד. שהקדוש ברוך הוא מייקר אותה וממנה לכן את שבט דן, כאחד מצורות ההנהגה המרכזיות בעם ישראל, שגם בנו את המשכן וגם בנו את המקדש. לישועתך קיוויתי השם, רציתי להגיד לכם, כן, היא דן נחש על הדרך, שפיפונה לאורך, הנושך יקווה איסוס ויפול רוחבו אחור. עשיתי פעם ניסוי, בזה נסיים, עשיתי פעם איזה ניסוי, איזה סדנה, הייתי באיזה מקום, וביקשתי מכל הסדנה להתחלק לשתיים, זוגות, ואז מספר אחד בזוג, בזוג היה צריך ליפול אחורה, ומספר שתיים היה צריך לתפוס אותו. מכירים? משחק כזה פשוט. מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? מה צריך שיהיה לאדם? אמון שההוא מאחורה יתפוס אותך כשאתה נופל. והיו כמה שהיה להם נורא קשה, הם לא הצליחו. כאילו, תמיד הם משכו איזה רגל אחורה, וזה כאילו חייב לשלוט את כל זה. דן אומר לכל אחד מאיתנו, תדע לך, אם תיפול אחור, יהיה מי שיתפוס אותך. לא נוותר עליך, אני שם בשבילך. זה שבט דן, שנזכה בעזרת השם, שיעיר לנו השבט הזה, אמן ואמן. ברוכים תהיו.